ושנבין את המעלה. הוא אומר ככה, תחזה כדעתי ברנש מבקן אישתה. בואו רואה שכאשר האדם יוצא בליל שבת מבית הכנסת, יהון עמי מלאכין קדישין מהי גיסה ומלאכין קדישין מהי גיסה. הולכים איתו מלאכים קדושים, מתנבים אותו מצד זה ומצד זה, לא שניים. הגמרא שלנו מסכת שבת אומרת שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם ולכתו מביתו לבית הכנסת. הזוהר אומר שיש מחנות של מלאכים, לא אחד ולא שניים אלא יותר. ושכין תעל כולהו, וגם השכינה הקדושה והקדוש ברוך הוא כולו עצמו משרה את שכינתו ונמצא על כולם. מדוע זה? הרמ"א כותב שפשוט הוא שבכל פעם שאדם נמצא במקום קדוש או בשעת תפילה או בשעת לימוד תורה, אז אם מעשיו טובים באים מלאכים מלווים אותו, לא דווקא בשבת. והמלאכים הם, כמו שאנחנו רגילים לומר, כשיוצאים לדרך, ממיננו מיכאל, שמאלנו גבריאל, לפנינו אוריאל, ואחורינו רפאל, ועל ראשנו שכינת אל. המלאכים מקיפים אותו מסביב, מארבעה צדדים. בעיקר כשאדם יוצא לדרך, מקום סכנה. אז חשש שיקטרגו עליו, המקטרגים, שלא יבוא לידי סכנה, אז מקיפים אותו מלאכים מארבעה צדדיו, שומרים עליו. ולכן אנחנו גם לובשים ציצית, ציצית יש לה ארבע כנפות, גם היא רומזת לדבר הזה. אישה פטורה מציצית, היא בכלל מעלה או בכלל אביה, אז היא גם כן מוגנה מזה. אבל המלאכים האלה לא סתם באים מלאכים, מלאכים שומרים, כי יש להם איזה יכולת לעשות לפני עצמם איזה דבר, לא. אלא השכינה תבוא, ולכבוד השכינה, השכינה לא תבוא לרדה, אלא היא צריכה לבוא עם מרכבה של מלאכים שהשכינה יושבת על גבה. אז לכן, כשאדם יוצא מבית הכנסת, הוא אומר הזוהר שמרכבה של מלאכים יש לו מסביבו, והשכינה נמצאת כמו אם ששומרת על הבנים שלה, איך היא פורסת כנפיה עליהם, יונה או כל בעל חוף אחר שהיא רובצת על הקן שלה, על הגוזלים שלה, כאן השכינה הקדושה מקיפה אותנו ושומע עלינו. לכן אנחנו אומרים בתפילת ערבית, בהשכיבנו, תפילת ערבית של שבת היא שונה משל החול, בכל אנחנו אומרים, ועשר מעלינו מכת אויב דבר חרב, ועשר השטן מלפדם מאחרינו, צל כנפיך תסתירנו שמור צאתנו, וחותמים שומר עמו ישראל עד. אבל לשבת לא אומרים את כל זה, אלא מקצרים ואומרים, פרוס עלינו ועל ירושלים מלך סוכת החמים ושלום. ברוך אתה השם, פורס סוכת שלום, עלינו הכל עמו ישראל ועל ירושלים. וזה הנוסח בא מהזוהר, האמת הגמרא לא חיתקה. לכן עד היום הליטאים אינם משנים בין תפילה של שבת תפילה של חול. אבל הספרדים וגם האשכנזים שנתפלים בנוסח ספרד, הם מתפלים את הנוסח הזה, מפני ששבת יש שמירה. מאיפה זה לקוח? מכאן. שהשכינה הקדושה פורסת כנפיה עלינו, זה כמו אם על הבנים. הוא אומר, והי שעתה אמרי, מה אומרים המלאכים? כשאדם מגיע הביתה, ייפול מצדך אלף, ורבבה ממניך, אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושלומת השעת, כי הוא אומר, עוד ימי השוער ורער ושועתי. כל הפסוקים האלה, מהפסוק יפול מצדך אלף, מכריזים המלאכים, אין לנו אוזניים לשמוע, היינו שומעים כשהם אומרים לנו את זה. ואז האדם אין לו מקטרגים ואין לו כלום. מזהיר רבי שמעון שם ואומר, שיכנס האדם לביתו, יעול בחדווה, יזהר להיכנס בשמחה, שהוא פניו שוחקות. אפילו שקרה לו מה שקרה לו, ואותו יום היה לו צער, וכל מיני יגון חס ושלום והנחות, את הכל צריך להשליך הצידה. ויהיה בסבר פנים יפות, כדי, הוא אומר, בקבלה ושפיזין בחדווה. יש לו אורחים. יש לו אורחים. מכאן דקדקו המפרשים, שגם אם אדם נמצא לבדו בליל שבת, בבית, אסור לו לשנות מהסדר הזה כלל ועיקר. כל הסדר הוא מלא. נכנס הביתה, צועק בקול רם ואומר שבת שלום. וכותב התשבץ, יש בכל בו. למשל, כשאנחנו מפעלים עמידה, סיימים את העמידה ואומרים, עושה שלום במרומיו, אבא שם שם על כמו ישראל ואיבו אמן. ומי אתה אומר ואיבו אמן? וכל אחד מאיתנו אפילו בבית הכנסת, אומר בלחש, בינו לבין עצמו. אדם ברך בקעת המזון, מסיים בקעת המזון ואומר, עושה שלום ואיבו אמר, על כמו ישראל ואיבו אמן. ומי אתה אומר ואיבו אמן? אומר, הכל בו, למלאכים המלווים אותך. יש מלאכים עם האדם כל רגע ורגע. לא אמר מרן, בשולחן ערוך, באור החיים, סימן א', אפילו אדם בחדרי חדרים, לא יאמר מי רואה אני, אין איתי אף אחד כעת. תמיד צריך להיזהר האדם מתנהג בבושה, בצניעות, בדרך ארץ, באימה, ביראה, אפילו בינו לבין עצמו, שמלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, וממילא המלאכים מלווים את האדם. כשהם רואים באדם איזו הנהגה לא טובה, אז הם מסירים, הם עוזבים אותו ברכים. יש מדרש שאומר, שעה שאדם עושה עבירה, עומדים אותם מלאכים השומרים עליו ואומרים, סורנה מעל העולה האנשים הרשעים האלה, ואל תשרפו בכל חטאותם, חס ושלום. כן, הרשע הוא בלי שמירה. אבל סתם אדם רגיל מן השורה, יש לו שמירה של המלאכים, והשכינה הקדושה מלווה אותו. כן, אומר, אדם צריך להיזהר מאוד, אפילו הוא לבדו, ייכנס הביתה ויצעק, שבת שלום. ולא ידבר שום דברים בטלים, בכניסה הביתה, יברר, בני הבית הגיעו, הגיעו, לא הגיעו, יש מה לקרוא ברוך השם, סידרו בסידורים, הרבה תפילות יש שם. יש קטעים של זוהר ולשם יחוד, כל מיני לימודים, גמר, ויש עוד זמן, יקרא משניות שבת, אבל לא ידבר דברים בטלים. זהר מאוד מאוד, זו שעה קדושה מאוד, כמו שנראה בהמשך. זו השעה של השיא של שבת, הכל מתחיל שם. כשאדם מסיים תפילת ערבית, נכנס הביתה, שעה ראשונה יזהר בה מאוד מאוד. אז בחכמי הקבלה יש מהם היו נזהרים, שלא היו עושים את הקידוש בשעה הראשונה של הלילה, או לפני או אחרי, מפני שבאותה שעה שולט מזל מאדים, כידוע בשבת. שבת מצד המזל הוא לא טוב. ביום שבת עצמו בבוקר שולט מזל שבתאי. מזל שבתאי הוא כולו מראה חושך וצל מוות. לכן מי שעובד בשבת, סופו כל הממון שלו, גם מה שהיה של היתר, הכל הלך. כל הכסף שלו נשרף, והעסקים שלו יורדים לטמיון. לא היה בעונה מי שעבד בשבת והצליח. אין. בליל שבת, ששעה הראשונה זה שולט מזל מאדים, שלא עושה קידוש ולא עושה שומר את הכל, אז בר מינן שולטת עליו קטטה, יללה, יגון, הנחה, כי שבת הוא מצד המזל רע מאוד. והישראל שומרים שבת, הופכים אותו ביום קדוש ומבורך מכל הימים, יום שהוא מקור הברכה לכל השבוע כולו. אז זה המעלה של שבת, כמה היא חשובה. לכן צריך לאדם להיזהר, ייכנס בחדווה ובפנים מהירות, כדי שהמלאכים יישארו, כי אם יראו אותו כועס, פניו זועפות, או שאין לו מצב רוח, הם עוזבים ומסתלקים, גמרא מפורשת. אם ראו מיטה מוצעת ושולחן ערוך ונר דולק, רואים אנשים רגועים, שמחים, מוכנים, כמו שצריך לכבוד שבת, אז הם אומרים, יהי רצון שזה יהיה לשבת אחרת, כן? אבל אך רע עונה אמן בעל כוחו. אם זה לא ככה, אפילו שהכל מוכן, אם הוא עצבני וכועס, איך האורחים ישבו? זה אורחים חשובים. לא יכולים לשבת. יש בנוסח הקדום של הוידוי שאומרים בסליחות, אז בעוד כף אומרים, כעסנו בחול ובשבת, וטרפה נפשנו ואפנו, אבו חליפתנו לאל זר. זה מובן המקור שלו מהמדרש. המדרש אומר, שאם אדם כועס בשבת, הרי זה דומה למי שהדליק גיהינם בשבת. בשבת הגיהינם סגור, מושבת, לא עובד. שני אחרי חצות היום, ביום שישי, כרוז יוצא ומכריז, שכולם ייכנסו ויסתלקו, אומר להם, תסגרו את הכל, סוגרים את השערים של גיהינם, כל הרשעים שנדונים בגיהינם, יש להם מנוחה. לא שהם הולכים לגן עדן בשבת, אבל יש להם מקום נוטרלי. לא גן עדן ולא גיהינם. הרב ראשית חוכמה כותב, שולחים אותם להרים ששם יש שלג, לפוש. שולחים אותם לשוויץ, או להרי הימלאיה, אני יודע איפה יש שם, בהודו, איפה שם, הולכים לטייל, אלה שהולכים. תן להם לנוח שם. 24 שעות, 25 שעות, עד צאת השבת. שם יש שלג, מסכנים כל הזמן שרופים באש, והם נחים בקור, נהנים מהשלג. מוצאי שבת מחזירים אותם למקומם, ואז סכנה גדולה יש להם. הזעם עליהם פי כמה, כי לא עבדו איתם כל הזמן. לכן אנחנו צריכים לעשות הבדלה מוצאי שבת. וזה בזוהר ויקהל אומר שההבדלה מוצאי שבת היא הכרחית, ולא טוב עושים אלה שמעכבים אותה יותר מדי. הגיע הזמן, תעשה מיד הבדלה. אנשים אתה לא עושה הבדלה, הם נוקמים ברשעים, עושים בהם שמות. לכן אנחנו מברכים על האש כדי להכניע כוחות הדין. כל זה יש סוד, כל מצווה שהגיעה לאדם יעשה אותה בזמנה, לא יהיה עצלן. אדם צריך להיזהר, לא להיות עצלן. כל דבר יעשה אותו ואיתו בזמנו. אז נמצא שבשבת אין גינם ואין עצבות ואין צער ואין יגון ואין הנחה. אז כשאדם בא לביתו צריך שיהיה שמח, שש ושמח, ויראה פנים צוחקות, יקבל את השבת כמו שצריך. אז הכל הופך להיות לטובה. ועוד הרשו רבותינו שיאמר, רבנו ארי כותב פירוש, שתיכנס לביתך בליל שבת תסתכל דבר ראשון על שתי נרות, על הנרות, ועוד תסתכל על שניים מהם. תכוון שנשמתך נקראת נר, שנאמר נר השם נשמת אדם, ונשמתך תאיר מהאור העליון למעלה, ושזה אדם שפע גדול באותה שעה. תרים קולך, ככה אומר רבינו הרי, תרים קולך ותאמר בקול רם שבת שלום. צריך לומר שבת שלום בקול רם. אמרנו כבר, אפילו אין אף אחד איתו, כל הסדר הזה הוא אומר אותו, עם שלום עליכם ואשת חיל ושבת שלום, כי המלאכים נמצאים איתו. אז הם רושמים בספר כל מה שהוא עושה. יש זוהר שרבן יוסף חיים תיקן לומר אותו בסעודה שלישית. שם באותו קטע כתוב שבסעודה שלישית עולים הדמויות של כל השולחנות, של סעודת ליל שבת, של סעודת שבת שחרית, סעודת אחר הצהריים, עם כל האנשים שיושבים שם מסביב. וכל מה שאכלו, כל מה שדיברו שם, הכל מצולם ומתועד ועולה שם למעלה. ואם אדם עשה הכל כהלכתו, יש מלאכים מסוימים, כותב את שמותיהם שם, שיורדים וברכים אותו, נותנים לו חלק גדול בגן עדן לעתיד לבוא. ואם חס ושלום זלזל בכבוד שבת, או מסכן האיש הזה, זה נקרא חילל שבת. לכן אמר, כעסנו בחול ובשבת, אם אדם כועס בשבת, מפסיד את הנשמה שלו ונשמה יתרה, מסתלקת ממנו. וטרפה נפשנו באפנו, כתוב טורף נפשו באפו, מי זה? הגמרא אומרת מי שכועס. כועס הכוונה כעס יוצא מהכלים, שמוציא מילים, שבשעות רגילות הוא לא מוציא, יוצא מהשלווה שלו. או חלילה אם חס ושלום קרע את בגדיו, או השליך איזה חפץ, מתוך כעס, אוי ואבוי. הגמרא אומרת, תהיה בעיניך כעובד עבודה זרה, סכנה להסתכל בפניו באותו רגע. יש מישהו כועס, בשעת כעס, משליף כלי, אסור להסתכל על הפנים שלו, פנינו עליו שיחזור בתשובה. והתשובה שלו קשה, זה קשה מאוד. הגמרא אומר, קרע כלים בחמתו, המספר כלים בחמתו, יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. זה כל השבוע חמור, אין דבר נורא, וזו הפרשת תצווה כותב, אין דבר שאדם יכול להפסיד עולם הבא שלו כמו כעס. יכול אדם לעבוד לפעמים 50-60 שנה, לעבוד את השם, לעבוד תעניות, צומות, תפילות, צדקות, מעשים טובים, בלי סוף. תום יבוא איזה יום אחד, יצא מהשלווה שלו, יצא, יכעס, ויקלל, ויזעם, ויקה, או חלילה, יקרע, או יעשה איזה משהו, את כל המצוות שעשה, הפסיד ברגע אחד. שואל ראות רבי שמעון, מה יהיה מהאיש הזה, כל המצוות שעשה? אומר, בא בתשובה סגי, אולי על ידי תורך גדול שעשה תשובה, שיגזור על עצמו יותר לא לכעוס, ספרי המוסר כתבו, יקנוס את עצמו ויאמר, פעם הבאה אם אני כועס, 1,000 שקל צדקה. תראה מי יכעס. ככה יקנוס את עצמו. ופעם הבאה ישלם, ואז ילמד לא לעשות יותר. זה כמו מי שנכנס בעין כניסה, או עוצר בעין עצירה, או עובר ברמזור אדום. תראה, אם שוטר תופס אותו פעם, כותב לו רפורט, 2 נקודות, 4 נקודות, זה אוי ואבוי. יותר, תראה, הוא לא יעיז לעשות שום דבר. זה התקנה. אז כך כותבים ספרים, ולא סתם. צבי שבת, אשר הצילנו. אדם צריך מאוד מאוד להיזהר, שלא לכעוס בשבת, כי אז יש נשמה יתרה, ומלאכי השרת נמצאים. אם הוא כועס בשבת, כולם ברחו ועזבו, זה נקרא מחלל שבת גמור. לא עושה על זה תשובה, כמו שמחלל שבת. כתוב, מבעיר אש גיהנם, כשהוא כועס בשבת, כאילו הבעיר, כך כותב רבנו בהי. הוא אומר, מדליק, הוא הדליק את האש בגיהנם שם. זה חמור מאוד. לכן ייזהר, יהיה בפנים שוחקות, ויאמר בקול רם, ונתנו רמז מה שכתב הארי, אנחנו אומרים בשבת, הפסוק, אם תשים משבת רגליך, עושות חבצך ביום קודשי, מה כתוב שם אחר כך? ביום קודשי, וקראת לשבת, ביום קודשי, וקראת לשבת, ראשי תיבות, בקול רם, אותו ראשי תיבות, בית קוף, רב רש, ביום קודשי, וקראת לשבת, בקול, כוונה, תאמר שבת שלום, בקול, שכולם ישמעו, תאמר לכולם. זה שעה גדולה מאוד. ואז על ידי שיסתכל בנרות, אומר, יחבא את יצר הרע ואת הסתרה האחרה, שהוא העיר אותה על ידי המעשים שלו. אם הוא עשה במשך השבוע איזה עוון, וגרם שהסתרה האחרה תעלה או תתגבר או תתחזק, עכשיו בשעה הזאת, יסתכל בנרות בפנים צחוק. וכותב רבי שמעון, ואם היה לנו עיניים לראות, היינו רואים 3 מלאכים, מיכאל, גבריאל ורפאל, באותו שעה, עובדים עם הדסים בידיהם, ומברכים את כל אלה בני הבית. שעת רצון גדולה מאוד. מיכאל, גבריאל ורפאל עם הדסים בידיהם. הדס הוא משולש, לכן הם שלושה מלאכים, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אלה המלאכים שהלכו, ראה אותם אברהם אבינו, והנה שלושה אנשים מצווים עליו. ניזהר, גם משעות הזרה, רבנו אבי זהיר, שיהיה לו לשבת שולחן, שולחן של ארבע רגליים. היום יש כל מיני מודות, אופנות, יש כל מיני שולחנות משונים. אנחנו לא... אדם יותר טוב שישאר אנטיקה כמו פעם. שולחן של ארבע רגליים, שולחן של קדש עלה בשבת, יש שולחן שיש לו ארבע רגליים, יש בדבר הזה סוד. ארבע רגליים כנגד רגלי המרכבה, אמרנו. אלא שולחן של ארבע רגליים, יושב שמה, והשולחן יהיה מסודר איך שהוא נכנס, משתדל, שולחן, אם לא הספיקו לסדר אותו, לא ידבר, הוא עצמו יסדר. שיהיה מפה יפה, מפה מיוחדת לשבת, ולחם המשנה מונח עליה, מכוסה הלחם, וכוס של קידוש מפואר, ובקבוק, יין, הכל כמו כדת וכהלכה, שיהיה הכל ערוך, מוכן ומסודר. באותה שעה יורדים אלף אלפים מלאכים, אומר בשמעון, אלף אלפים מלאכים, מיליונים של מלאכים. סתורים, המלאכים לא תופסים מקום, יש מקום בבית, לא חושב. לא צריכים מקום. דבר מוחלי, לא תופס מקום. יורדים מיליונים של מלאכים באותה שעה, ואפילו הוא לבדו, אומר בשמעון. אפילו הוא לבדו. לכן צריך שיזהר שיהיה מפה מפוארת, ובזוהר פרשת עקב כתב שאיפה יעשה את הקידוש, יש כאלה הולכים יושבים במטבח, במרפסת. אחד פעם בא לשאול אותי שבת שלפני פסח, אומר ילמדנו רבנו, אשתו הכינה, נקטה את כל הבית לפסח, הכל נקי נקי, מהו לעשות באמבטיה את הקידוש? אמרתי לו, אתה מתכוון בתוך המים בפנים? או אתה מתכוון על הגג של האמבטיה? באמבטיה. לא נשאר איפה לעשות קידוש, רק באמבטיה. וזוהר פרשת עקב כותב, שיזהר האדם מקום היותר משובח שיש לו בבית, איפה הסלון המפואר שלו, שם יעשה את הקידוש. שם גם צריך לאכול, הרי הקידוש צריך להיות באותו מקום שסועד. אין קידוש אלא במקום סעודה. באים אליך המלאכים, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותך, זה הבטוח, זה כתוב. הקדוש ברוך הוא בא. בא אליך הביתה, לאיפה אתה מארח אותו? במטבח, או באיזה מרפסת, או באיזה פינה שחשוכה כזאת, שלא יתנחלך הבית? ומי אתה שומר את הבית? לאורחים? איזה אורחים יבואו? הקדוש ברוך הוא בא עם המלאכים. המקום היותר מפואר, המקום היותר משובח שיהיה לו בבית. היה מסופר על אביו של הבן איש חי. אביו של הבן איש חי, עוד מעט הפטירה שלו, בזיין באלול, על ההסתרה שלו. היה חסיד גדול, שמו היה רבי אליהו חיים, זה אביו של הבן איש חי. הוא נפטר בין 52-58, נפטר. זכה לבן כזה גדול, שהאיר את כל העולם כולו. רבנו יוסף חיים, מסוף העולם ועד קצהו. עם מי לא התכתב בזמנו, הבן איש חי? היה רבי חיים פלאצ'י, רב של איזמיר. כל טורקיה וכל ארצות המזרח היו תחתיו. זה הגאון רבנו חיים פלאצ'י. היה זקן. רבי יוסף חיים היה צעיר, אביו היה כותב מכתבים בשאלות בהלכה עם רבנו חיים פלאצ'י. הוא פעם בגיל 15 כתב מכתב לרבי חיים פלאצ'י בהלכה. רבי חיים פלאצ'י השיב לו, חיים פלאצ'י כתב למעלה מ-100 ספרים, כל מקצועות התורה. היה גאון עצום. כתב לו דן ריכה ובריכה. אתה גאון בנו של גאון, חכם בנו של חכם. כתב עליו שבחים נוראים, אמר זה עתיד להאיר את העולם בתורתו, וידע מגודל קדושתו וחסידותו. רבי שהיה עוד רבי יש חי צעיר לימים. רבי דאומני מסופר עליו שפעם רבי יש חי בא לבקר פה שנת תפרש כפתת, 130 שנה בדיוק, לפני 130 שנה. היה צעיר בין דרך 36 קרוב ל-40 שנה, היה עוד לא בין 40. בא לבקר רבי נשחי פה בארץ ישראל, ישב פה קרוב ל-6 חודשים, והלך לחברון, ישב אצל רב אליהו מני, למד איתו. ואליהו מני ראה את הגדלות שלו, הוא זוכר אותו בתור צעיר, עזב אותו צעיר בבגדד ועלה. עכשיו ראה אותו תמיד חכם, מרוב שהתפעל ונבהל מהגדלות שלו ויראת השם שלו, עמד הניח ידיו על ראשו ואמר אשריכם אברהם יצחק ויעקב שרבי יוסף חיים יצא מחלציכם. חבר אחד, הוא היה חסיד גדול, לא איך זכה להיות כזה. אביו היה חסיד קדוש מאוד, בעל צדקה, אומרים מפלא ופלא. הוא כותב עליו, אבי אבנו ובן איש חיים, שהיה נזהר לתת שלוש מטבעות לצדקה כמו שנהוג בשם הארי בויברך דוד כל יום, ובשבת אי אפשר היה לתת כי אי אפשר לתת צדקה, והיה מצטער. הכין לו עוגות, שלוש עוגות כאחים, והיה נותן אותם לעני שם באותו שעה בויברך דוד. ואחר כך התחכם, עשה עוד המצאה, יש איזה הצטבה בבית הכנסת, שם עליה ביום שישי שלוש מטבעות, והוא היה מסתכל עליהם בויברך דוד ומכוון, נראה אני נותן, צריך לתת שניים ושלוש, מכוון אני נותן אותם באותו שעה באמירת ואתה מושל בקול, במילת בקול שם צריך לתת, כך כותב רבנו ערים שער הכוונות. הוא כך חסיד היה, זה הרבה ליהו חיים. הוא בין מנהגי החסידות שלו היה, תשמעו טוב מה היה לו, היה לו דירה מיוחדת לשבת. וזה מצב הזוהר, בתיקוני הזוהר כותב אשרי מי שיש לו דירה מיוחדת לשבת, ואשרי אדם שיש לו דירה בלב לשבת. מה זה דירה בלב? פרשו המפרשים שם, רבי שלום בוזגלו כתב פירוש כיסא מלך על תיקוני הזוהר. הוא אומר שאשרי אדם ששב בתשובה כל יום שישי וטובל ומתרחץ, מחליף בגדיו, ואז מכוון גם להחליף את הלב שלו, לב טהור ברד האלוהים, מתכונן טוב לקראת שבת, אז הוא עושה דירה לשכינה אצלו בלב. זה אשרי אדם. הוא רבנו, ולא כתוב, רבי נועם אלימלך, אחרי פטירתו, הלכו תלמידיו, שאלו את איזה זקנה אחת שהייתה מבשלת אצלו בבית. אמרו לו, תספרי לנו רבי אלימלך, הצדיק הזה, איזה מנהגים שלו, מנהגים של שבת. איך היה אצלו שבת? אמרה, איך שבת? תשאלו איך היה ערב שבת. נו, איך היה ערב שבת? אמרה, כל ערב שבת היה כמו ערב יום הכיפורים. כל ערב שבת המבשלות, זו שמנקה, זו שמחצת את הכלים, בעלת הבית, האמא, הדודה, האחות, בוחות כולם, אחת מבקשת מהשנייה, סליחה, אני מבקשת מחינה. הרב היה גוזר עליהם, בקשו מחינה אחד מהשני, אולי חטאתם אחד כלפי השני. כי לא יפה שכעת עבון נשמה יתרה שבת, ויש עלינו איזה עבון. אנחנו מתרחצים לשבת, מנקים את הבית לשבת, אבל שוכחים לנקות את הנשמה לשבת. צריך לרחוץ את הנשמה לשבת. אז היו כל ערב שבת כמו יום כיפור. תשובה ובחיות וחוזרים בתשובה שלמה, נערים תשובה ואחת מקפים שבת. איך היו נוהגים? אדם יזהר לפחות לא להוסיף עוונות בערב שבת. שכאלה כל המריבות שלהם והלשון הרע והשנאת חינם זה בערב שבת. אז הם נוסיף בי כמה, השם ירחם. אביו של הבן איש חיים היה לו דירה מיוחדת בשבת. הדירה הזאת היה שולחן ל-30 אנשים, שולחן עם כיסאות וספסלים, כולם מרופדים, משי, כתיפה וקריות ומיטות מיוחדות לשבת וכלים מיוחדים לשבת, ושם כל בגדי שבת מוכנים. יום שישי בצהריים היה לוקח את המפתח, אומר בינועם, פותח את הדלת, מנקים את זה מאבק, מנקים אותו, צחצחים, מבריקים את החדר, מכינים הכל. הוא לובש בגדי שבת, מכין עצמו לשבת. וכל יום שישי בצהריים, מוצאי שבת, אחרי הבדלה, תכף אחרי הבדלה, היה עושה סעודה רביעית שם עדיין באותו חדר, מסיימים סעודה רביעית, מנקים את החדר, נועל אותו, ולא משתמשים בחדר הזה כל השבוע. זה חדר של שבת. הבן יוסף חיים אחרי זה כתב שהוא לא יכול לעשות כן. אביו היה לו אפשרות יכולת, הוא כבר לא הייתה לו את היכולת, אז הוא הכין צלחות, כיסאות מיוחדות לשבת, כלים מיוחדים לשבת, בגדים מיוחדים לשבת. יוצא כמה שאדם יכול לכבד את השבת ולעשות דברים שיהיו מיוחדים לשבת, הרי זה משובח וכמה מעלה גדולה. עוד כותב רבנו ארי, זהר מאוד בכבוד אמו, שבא לבית מבית הכנסת, ייגש לאמו וינשק לה את הידיים בכניסתו הביתה. יש סגולה וזה סוד מיוחד לאמא. האבא זה אחת ככה, האבא זה אחרי הקידוש. אבל הוא רוצה לפני הקידוש לנשק ידי אמו. הוא כותב, יש בזה מראה דרזין, יש בזה סודות גדולים. מה הסוד? יש הרב חמדת ימין כתב משהו מהסוד הזה. הוא אומר שבליל שבת השכינה שורה עלינו והיא פורסת כנפיה עלינו. השכינה הקדושה היא נקראת אמא של כולנו. זו אמא אחת של כל ישראל. כל הנשמות שלנו הם בניה, באו ממנה השכינה הקדושה. היא נקראת, מושיבי עקרת הבית עם הבנים שמחה, הללויה. עליה נאמר בגלות ובפשעכם שולחה עמכם. היא בעוונותינו כעת סובלת בגלות בגללנו, כואב לה עלינו. זו השכינה הקדושה, יש לה שמחה בליל שבת. כל ליל שבת היא שמחה. כיוון שהיא האמא של כל הנשמות שלנו, אז האמא הביולוגית שלנו, הפיזית שלנו בעולם הזה, גם אותה אנחנו רוצים לכבד. כדוגמה לאם הזאת, לשכינה הקדושה. זה אומר, זה הסיבה שצריך לנשק את ידיה. ועוד טעם נתנו, כיוון שאתה כעת הולך לעשות קידוש, או לשמוע קידוש. ובקידוש הגמרא אמרה שמי שאומר ויחולו, שומע ויחולו, הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז עכשיו כאילו העולם נברא מחדש, ואתה שותף. יש שלושה שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. לכן צריך לנשק את אמו כשנכנס בבית, ואז יושב ליד מקומו ויהיה בשמחה גדולה ויהיה שמח לכבוד השכינה. אפילו אם לא עשו את רצונו או נזכר מאיזה דבר לא טוב, תדעו שיש הלכה בשולחן ערוך, אסור לספר בשבת דבר שיש בו צער. אם אדם יודע על איזה מישהו שחולה או מישהו שנפטר, שיודע שאם נספר את זה לאביו או לאמו או לקרובו זה יגרום להם צער, זה עבוד לעשות את זה בשבת. זה כמו חילול שבת, אסור. הרי לא יתירו אפילו להתפלל על החולה בשבת שלא ייזכר ויבוא לידי צער, אולי יפקה עליו, אולי יריד עליו דמעות. אסור בשבת לפקות, אסור בשבת להצטער. על שבת דרשו ויום הניח לך השם עצבך מרוגזך, זה יום מנוחה. יום מנוחה קדושה לעמך נתת, אברהם יגל, יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו. זה לא יום של חדשות, לא יום של סיפורים. בעוונותינו הרבים, יצרה עובד דווקא כפול ביום הזה. כל הסיפורים, כל הדברים הרעים, וכל הלשון הרע שיש, מספרים אחר כך בשבת. צריך להיזהר בזה מאוד. על חולה מה שהתירו להתפלל בשבת, זה רק חולה שיש בו סכנה. אז אמרו רבותינו, תשמע, אתה החולה הזה, מותר לבקש עליו רחמים, כיוון שהוא פיקוח נפש. אבל אם הוא אין בו סכנה, אסור לבקש עליו בשבת. אז צריך להיות שמח, ואסור לכעוס. לכן דרשו, ממצוא חפצך ודבר דבר. זאת אומרת, ממצוא חפצך, ואתם דרשו, חפציך אסורים, חפצי שמיים מותרים. אפשר לעשות חשבונות, כמה הוצאות אני יש לי, כמה הוצאות אני צריך לעשות, איזה קניות אני אעשה השבוע, אסור לעשות בשבת. ודבר דבר שלא הייתי ברוכה של שבת כדיברוכה של חול. אתה אומר לו לחברך, שמע, אני השבוע ביום שלישי רוצה לנסוע לתל אביב. אסור לומר את המילה נוסע. מותר להגיד, אמרו, אני אהיה שבוע בתל אביב, אבל לנסוע, או אתלפן אליך. אסור לתלפן בשבת, אסור לך לומר גם אתלפן אליך. או כל דבר שיש בו, במעשה עצמו איסור, אסור לומר אותו גם כן, שנאמר ודבר דבר. לחשוב בדרך דרש ומוסר, ממצוא חפצך, גם אם ראית בשבת שלא עשו את חפצך, נגיד, ביקשת שיבשלו לך איזה אוכל, או ביקשת שיביאו לך איזה דבר, ולא עשו, תשתוק. ומצוא חפצך, ודבר דבר. אפילו לא עשו את חפצך, אל תדבר כלום. שתוק, תהיה שותק. זה ניסיון, יש לו לאדם. ולכן מרבים בו בנרות, נרות שבת. מאיפה למדנו? כל למדנו מאיוב. כל מה שאמר איוב, אז הכל עשינו הפוך. איוב אמר, היום הוא ייקחר אופל. אנחנו מדליקים נרות ביום הזה, בלילה הזאת. איוב אמר, אל תבוא רננה בו, על היום הקשה שלו, יום שהוא נולד בו. אנחנו ביום שבת שרים ואומרים שלום עליכם בשירה, ואשת חיל בזמרה. אדרבה, מוסיפים שירה וזמרה. ואז נמצא פלוני, בא לשם גם כן, הוא סטן. ולא רק הוא, יש לו גם בת זוג שלו, רעייתו, רעיית הנשיא. מביא אותה איתו, הוא ורעייתו. פלונית, וישמע מייללת, ישמע למדיות, למדיות תף, היא כל הזמן מייללת. כשהיא רואה שאנחנו שרים, וכשהיא רואה שיש נרות, בורחת והולכת לה. היא אומרת, בבית זה איננו יוכלה לשכון. הרי אם חס ושלום מתחילים איזה קטטה, מתחילים איזה ויכוח, מיד היא יושבת שם. הגמרא לא סיפרה לנו על רבי מאיר. למה על התושר רבי מאיר? למה מזכירים את שמו עד היום? היה רבי מאיר כל חייו, היה מתפלל על עם ישראל. שמע פעם על שני שכנים שכל ערב שבת, דל שבת רבים. מה הוא היה עושה? תן להם מוסר, הוא יודע, הם לא יכולים. את צהרה הבא, הוא רבי מאיר עליו השלום בשר ודם, אבל את צהרה הוא מאש, והוא יכול עליהם. מה עשה רבי מאיר? הלך שכר דירה ליד הבית שלהם. קיר אחד באמצע. שכר. שלוש הבתות, אז הם התביישו, רבי מאיר גדול אדום נמצא פה, יריבו לידו, אז שתקו. שבוע ראשון שתקו, שבוע שני שתקו, שבוע שלישי שתקו. אחרי שלוש הבתות, שמע רבי מאיר שהשטן אומר, וואי, דאבקה רבי מאיר להרוג עברה מביתי. אוי, שטן צועק, אוי, שרבי מאיר גירש אותו מהבית שלו. כבר הבית שלו, השטן, שרוצים לשלוח לו מכתבים, או פקס, או אינטרנט, איפה היו שולחים? לבית של אלה שרבים. שם היה מדורו, החנייה שלו הייתה שם. בא רבי מאיר וגירש אותו. אז פה רואים כמה זה חמור, וגם רואים שיש יצרה יותר גדול לריב בשבת. אדם צריך להיזהר מאוד, חכם אינה בראשו. זה נקרא חילול שבת. אז יהיה ישתוק וישמח. עוד כתבו הספרים שיעטר את הבית, את השולחן שלו גם במעדנים. רבנו יוסף חיים כותב שיש מצווה על כל בעל ובעל לעשות משהו לשבת. וזה ידוע מפורסם, גמרא מפורשת, יש חצי עמוד בגמרא, רשימה של תנאים ואמוראים, שכל אחד היה עושה איזה דבר בערב שבת. אחד היה מבקע, נחמן מבקע עצים, לא בא מלאך שיבוטה, אחד היה מולע דג, אחד היה מדליק את האש, הרי האש אז להדליק אותו זה היה סיפור. כל אחד היה עושה איזה דבר. רב נחמן בר יצחק מכתף ועיד, רבי עמי ורבי עשה מכתף ועיד ומכתף ונפיק, היה לוקח מסעות, הולך לשוק, מרים, היום זה בטלפון אחד, חייג ואנחנו אצלך, הוא אומר לו, בבית. היום איפה מי מזיע לכבוד שבת? אבל יש מצווה שאדם יזיע, ימציא איזה עבודה שהוא בעצמו יעבוד. יש, היה מכין את הבית, מישהו יכול לשטוף את הרצפות, מה יש? כבוד שבת הכל מותר. והרמב״ם כתב שאפילו הוא יהיה אדם חשוב, הוא נשיא ובדין בישראל, שאסור לו לעשות מלאכה בפני רבים, אבל בתוך הבית לכבוד שבת יש מצווה שכל אחד יעשה משהו. יש מצווה גדולה. אז הכין איזה דבר. אז עדו לנו, יש אדם עושה קניות, יש מבשל בעצמו איזה פריט, יש דוחן את הקוטש, את התבלינים, כל אחד עושה איזה דבר, משהו שמתאים לו. יש מובה גם, למדנו, שאדם יכין בעצמו את הנרות, זה האיש יעשה. ויכוון לחפר חטא העגל. כך מובה בשם הארי, שהכנת הנרות בערב שבת על ידי הבעל, תהיה על ידי הבעל, וההדלקה על ידי האישה. האישה כשמדליקה מכוונת לחפר חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, שהיא אכלה והכילה אותו. והבעל הוא מכין את הנרות, מכוון לחפר חטא העגל. זה אשרי האדם שעושה את זה, אז אין עליו איסורים. אבל אנחנו, כל האיסורים שלנו היום, בעבור חטא העגל. יש לנו שני עבירות, הגמרא בסנהדרין אומרת, שעדיין אנחנו משלמים עליה בתשלומים. עבירה אחת, מכירת יוסף הצדיק. בגלל זה יש אריכות הגלות. עבירה שנייה, קושי השעבוד. למה הגלות היא קשה גם? בגלל חטא העגל שאמר הפסוק, וביום פוקדי פקדתי עליהם חטאתם. אז הנה יש לנו דרך. מכירת יוסף על ידי שנוסיף אהבת חינם, נסלק שנאת חינם. לכפר על חטא העגל, תקנו לנו שהבעל יכין את הנרות בערב שבת. כל ערב שבת. מעלה גדולה מאוד. אז זה דבר עצוב שאדם עושה את זה. ויעשה עוד איזה דברים. רבנו יוסף חיים כותב, ואני נוהג שפני שאני הולך לבית הכנסת, אני מכין צלחות עם כל מיני מגדנות ופירות ומעדנים, סוכריות, מה יש, מקשט את השולחן של ליל שבת, וכל מיני צלחות. הוא בעצמו, רבנו יוסף חיים, כל רגע שלו, כמה תורה, כמה חיבורים חיבר. יש למעלה מ-60 ספרים שהוציא לאור, ויש עוד כתבי יד שלא יצאו לאור. בלי סוף אפשר לתאר מה זה דקה של רבנו יוסף חיים, כמה חידושי תורה. היה מבטר על זה ערב שבת, היה בעצמו מכין לכבוד שבת קודש. פה אדם ילמד מושג, כמה צריך להכין. הוא מביא שיש סגולה שישים על השולחן של ערב שבת, תאנים ברימונים, סגולה לבנים זכרים. מי שאין לו בנים, יזהר בזה, אומר. יביא תאנים, תאנים יש גם כל השנה, אבל בתנאי שיבדוק אותם מתולעים. ורימון, רימון גם אפשר לשמור אותו. זה עוד מעט, עכשיו זה העונה של הרימונים, באלול, עד סוף החורף אפשר להשיג רימונים. תאנה ורימון על השולחן בליל שבת, מאוד חשוב, ומסוגל לבנים. מה הוא כותב? סוגל לבנים, שיאכלו את זה גם. וגם, לא ישכח להביא תפוח על השולחן. שכן היה מנהגו של רבנו הארי, שהיה מעטר את השולחן של ליל שבת בתפוחים, משום שסעודת ליל שבת נקראת חקל תפוחים קדישין. ואמר, יש בזה סוד גדול. מה הסוד? השכינה הקדושה נקראת שדה שגדלים בה תפוחים קדושים. מי זה חקל תפוחים? זה הגן עדן. קרקעית גן עדן שמה חקל תפוחים קדישין. חקל בארמית ראשו שדה. שדה שגדלים בו תפוחים הקדושים. מה זה שדה? קדוש ברוך הוא יש לו גינה למעלה. מה יש בגן הזה? שושנים, גרניום, מה הוא מגדל שם? יסמין, מה עוד? לא, לא זה ולא זה. היום יש, מי שנולד לו ילד קורא לו רותם, קורא לו יסמין, קורא לו לא יודע איזה שמות, של במבה ושל אוסם, של כל מיני זה. קוראים בילדים, מסכנים הילדים האלה. כל שיקראו להם שמות של בני אדם, קוראים להם שמות של שדים ושל כל מיני, של עיתים ושל צעצועים. הקדוש ברוך הוא הגינה שלו שם למעלה, והם צדיקים. בגינה הזאת גדלים, מי גדל שם? נשמתו של רבי מאיר, נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, נשמת האבות, זה הנשמות האלה, זה העצים שיש לו שם. הגינות, עם ישראל, כולנו אנחנו, הנשמות שלנו, גדלו שם, בגן עדן. ובליל שבת יש להם אור גדול. אז בליל שבת זה נקרא חקל תפוחים קדישין. ומה אנחנו אומרים בסעודה, שבאים לסעוד, די סעודתה דחקל תפוחים קדישין, זה בליל שבת. סעודה של השכינה הקדושה, שהיא שמחה איתנו, וכל הנשמות של הצדיקים שמחים איתנו, זה ליל שבת. אז התפוח, רמז השכינה, ולכן התפוח, ומה אומרת? מה התפוח זה? יש בו מראה, הוא יפה מאוד. ויש בו טעם, תפוח של טעם טוב, ויש בו ריח. כך לתפוחים האמיתיים, מה שנקרא בלדי, אורגניים, לא אלה שהם ריסוס של הנדסה גנטית, לא עליכם. מכניסים בהם כל מיני רוחות ושדים. תפוח אמיתי, תראה איזה ריח יש לו. ויש לו שלושה גוונים, יש לו ירוק ואדום וצהוב. יש שלושה גוונים התפוח, שזה חסד, דין ורחמים, יש לו שלוש צדדים. אז זה התפוח הקדוש, לכן תפוח מביאים אותו שם על השולחן. זה גם מצווה, לכבוד שבת קודש. יש, היו נוהגים מובן שהיו ספרים שמביאים אגוזים בשבת. מביאים היום פיצוחים במקום זה. שנאמר, אל גינת אגוז ירדתי. הקדוש ברוך הוא מדמה אותנו לגינת אגוז. בגינת אגוז ירדתי לראות בימי הנחל, לראות הפרחה גפן, עיני צהרים מונים. אז יש, אתה רואה לשבת איזה מעלה. והשולחן של השבת צריך שיהיה מוכן, יהיה כמו שצריך. ועל כולם זה הנרות. אלא מה? את זאת אשכנז נוהגים לשים את הנרות על השולחן. אנחנו נוהגים שהנרות לא יהיו על השולחן, אלא שמים אותה על גבי איזה הצטבה מיוחדת או ארון, מקום שלא יטלטלו אותו, שלא יצטרך לטלטל או שמייקבו הנרות. והנרות כתוב שיכוון שזה התורה, כי נר מצווה בתורה אור, כמו שהגמרא אמרה, הזהיר בנר, אמר רבי הרגיל בנר, אביין לבנים תלמידי החכמים. אמרה מסכת שבת דף כ"ג, ושם הרש"י אמר שזה נר שבת ונר חנוכה, אלה נרות שאנחנו מברכים עליהם. אז זה הנרות האלה, והשמן שבהם, אומר יכוון בעת בא שם קדוש בית י"ט, ויכוון, אומר הרב יעקב צמח, זה תלמידו של רבנו הארי, שיראה את הנרות, יכוון שאור של ששת ימי בראשית גנוז בהם. הלא האור זה היה בששת ימי בראשית שברא הקדוש ברוך הוא, כתוב ביום ראשון, ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. מה קרה? אלא שהקדוש ברוך הוא ברא אור, והאור הזה, כשהיה מסתכל באור הזה, רואה מסוף העולם ועד סופו. אז אתה יכול להחכים בתורה בניסוף, לדעת עתידות, לדעת נסתרות, לדעת מה בליבו של חברך אפילו.
אמרה הגמרא, ראה הקדוש ברוך הוא שעתידים לבוא רשעים לעולם, והרשעים שהם ישתמשו באור הזה, שנאמר וימנע מרשעים אורם. אז הוא לא רוצה שהרשעים ישתמשו, למה? אוי ואבוי, רשעים היו משתמשים באור הזה, יודעים כל אחד איפה מחביא את הכסף, מה הוא חושב, מה הוא מתכנן, והיה מתכנן עליו כל מיני תחבולות. בא הקדוש ברוך הוא בגנז אותו, שנאמר ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קר הלילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. מאיפה מתגלה האור הזה? בנרות שבת. אתה נכנס הביתה, תסתכל על נרות שבת, ונשמתך תאיר מאותו אור של ששת ימי בראשית. איזה דבר זה, איזה מתנה נתן לנו הקדוש ברוך הוא. ואומר בנו הארי, וכך לשונו, ויכוון להאיר נשמתו ולקשרה לצור מחצבתה. להאיר את הנשמה, הנשמה מסכנה הרבה פעמים יושבת בחושך, לפעמים אדם לא מבין תורה, לפעמים אדם רוצה לדעת עצה, לעשות הדבר הזה או לא לעשות, זה כמו חושך. איך יזכה לזה? שידע איך להתנהג, יסתכל בנרות שבת. והנרות שבת האלה מאירים בנשמתו, הוא יחכים בתורה גם. אדם יש לו ילד, הילד לא מבין טוב תורה, תגיד הילד, תסתכל על הנרות ותתפלל שתהיה חכם. ככה יהיה. ויעיר אותה ויקשר אותה לצור מחצבתה. צור מחצבתה של הנשמה זה האור העליון למעלה, אור של ששת ימי בראשית. ועוד דבר, רבנו בהי כותב שאם חטא אדם, ומי יכול להגיד אני לא חטאתי, והוא חס ושלום, הרי אנחנו כעת 40 יום לפני ראש השנה, צריך לשוב בתשובה, כבר להתחיל תשובה מעכשיו. נוהגים היו לעשות התרה 40 יום קודם ראש השנה, 40 יום קודם יום הכיפורים, ויש ארבע חטאים שהרשש כותב שהם הכי קשים לקראת הימים הנוראים. ולמה דווקא בימים נוראים? כי התפילה של ימים נוראים, רבותיי, היא קובעת לכל השנה כולה. איך שאדם מתפלל בראש השנה ויום כיפור, כך יהיה איתו כל השנה. אז אם חס ושלום יש לו איזה עוון, העוון הזה מעכב שהתפילה לא תעלה, זו שעבירה ש-40 יום התפילה בעולם. אז לכן נקדימים 40 יום קודם לעשות התרה, כדי שאז יהיה התפילה תוכל לעלות. אז אומר שבע עבירות חמורות שהגמרא אומרת שלא רואה פני שכינה. אז הוא אומר לו, תסתלק מעליי, לא רוצה שתהיה לידי. וסימנם חשמל, חנפנים, שקרנים, מספרי לשון הרע, ליצנים. חנפן זה אדם שאומר לרשע, אתה בסדר. או חושש להעיר לחברו שעושה עבירה, חבר שלך, ואתה יש בידך להוכיח אותו. אתה לא רוצה, לא נעים, לא רוצה להסתכסך איתו. שהוא יכניס את הקדוש ברוך הוא, אין דבר, ושכולנו נסבול גלות עוד בגלל העוונות שלו, אין דבר. העיקר, אני אינטרס שלי לא להכעיס אותו. זה נקרא חנפן. זה לא יכול לעמוד ליד הקדוש ברוך הוא. או אם אומר לרשע, טוב אתה, אוי ואבוי לו. שם הצירים. אחר כך יש שקרן, דובר שקרים. היום אצל אנשים שקר זה לא עוון. שקרים כל הזמן, אומר שקר לבן, יש כבר צבעים כאן, הוא קנה, צבעי תמבור. זה שקר לבן. כל שקר הוא תועבה אצל הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת על אותו רוח, כשהאחאב, כבר הקדוש ברוך הוא די, רצה להפיל את האחאב. הגיע הזמנו למות, להסתלק מהעולם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פסוק שם במלכים אומר, מי ילך ויהיה רוח שקר ויסית את האחאב? ואז בא רוחו של נבות הישראלי, ויבוא הרוח ויאמר, הנה אני, שלחני. ויאמר הקדוש, ויאמר השם, צא. שאלה הגמרא, מה זה צא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להיות רוח, רוח של מת. ואתה רוצה להיות, מי זה היה נבות הישראלי? הוא רצה לנקום באחאב, שלקח לו את כרם נבות, ורשחת וגם ירש בה. ואתה רוצה להיות, מי זה היה נבות הישראלי? הוא רצה לנקום באחאב, שלקח לו את כרם נבות, ורשחת וגם ירש בה. אמר, אני אלך לנביאי השקר, ויהיה רוח שקר בפיהם, ואני אגיד לאחאב, צא למלחמה, ותנצח, כשהוא ייפול וימות. ככה אני אתנקם בו. אז הרוח אמר, אני מוכן להיות דבר שקף בפיהם של נביאי הבעל. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? צא! והגמרא מפרשת, צא ממחיצתי. אמר לו, בסדר, אתה הולך אליו, יותר אתה לא חוזר לכאן. כי מי שמשקר לא יושב אצלי. שנאמר, דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. חמור זה חמור. אז אם אדם אומר שקר, הוא כבר לא מקבל פני שכינה. זה הדבר השני. והשלישי, מספר לשון הרע. מספר דבר שכן היה, אבל זה גנות. מספר, שמעת את החדשות האחרונות, שמעת מה שסיפרו על זה, שמעת מה שקרה עם זה, מספר לו כמה איך הוא עשה. מספר לשון הרע. לא רואה פני שכינה. מלשני בסתר האירו, אותו עצמית. זה באותו פסוק כתוב, דבר שכאלו איקונה יראה אליי. כך שכולה יכול לסבול אותו. והאחרון לץ, מה זה לץ? שמדבר דברים בטלים, הוא מבזבז את זמנו לריק, במקום ללמוד תורה, מדבר דברים בטלים ושטויות. זה נקרא לץ. אלה ארבע כיתות שלא מקבלות בני שכינה. כנגדם יש ארבע מיתות בדין, כנגדם ארבע אותיות הוויה. הם פוגמים בארבע אותיות הוויה. התיקון שלהם, אומר רבנו בחי, שיביט בנרות ויכוון, שאם הייתי אחד מארבע הכיתות הללו וחטאתי בשגגה, אני עוזב כעת את העוון, מסתכל בנרות ותאיר נשמתו ויתוקה. זה גם ההתרה שעושים, התרת נדרים, זה גם טוב בשביל זה. זה הנה עוד אחד מהדברים שתקנו לנו לעשות. עכשיו נוהגים לומר שלום עליכם, למה? למה אומרים להם שלום? כי המלאכים יש ביניהם שלום, שאין במלאכים לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות. אנחנו בני האדם הזה שאצלנו קנאה, אחד מקנה מהשני, אחד מתחרה עם השני, אבל המלאכים לא, אז הם יש להם שלום. ועוד, כשבחטאו של אדם הראשון הם קטרגו, אנחנו אומרים להם בבקשה, עכשיו אנחנו חזרנו בתשובה מחטא אדם הראשון, אל תקטרגו עלינו, לכן אומרים להם שלום עליכם. עוד אומר גאון יעבץ, מה אומרים? שלום עליכם מלאכי השרת, ואיך אומרים אחרי זה? לכן טוב שאדם יסתכל בספר. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לא יאמר שלום עליכם, כשאומרים מי מלך, זה טעות גמורה, טעות מפורסמת. לא גורסים מי מלך מלכי המלכים, אלא שלום עליכם מלאכי השרת, מלך מלכי המלכים. מה פירוש? אומר גאון יעבץ, מלך מלכי המלכים, הכוונה שאנחנו מוסרים לכם המלאכים, אתם, מוסרים לכם שלום, שאתם שלוחיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אז כאילו אמרת שלום עליכם מלכי השרת של מלך מלכי המלכים, אבל לא יגיד מי מלך, מי מלך הפך את המשמעות כולה. מה, אני אומר לו דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא, איפה הייתי עכשיו? אני הייתי פה במוסאי הופעיתי. נראה, איפה הייתי הקדוש ברוך הוא ודיברתי איתו? אז לא, טעות לומר מי מלך, אלא שלום עליכם מלכי השרת, מלכי העליון, מלך, שאתם שלוחיו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש בכל שלח אותם. רק יש שאלה אחרת, איך אומר ברכונו לשלום מלכי השלום? מה זה ברכונו? הלא אסור לבקש ממלאך שיברך אותו? אמרה מפורשת בירושלמי, מי כאשם אלוהינו בכל קוראינו אליו, לא תהיה צובח, לא למיכאל ולא לגבריאל. אל תגיד, מיכאל בוא תעזור לי, גבריאל בוא תציל אותי, אסור. תגיד לקדוש ברוך הוא תציל אותי. או מותר להגיד לקדוש ברוך הוא תשלח מלאכיך שיצילוני. שאתה תעשה שהם שלחים. אבל להגיד המלאך לעזור, איך אנחנו אומרים ברכונו לשלום? יש מובן בשם הגאון שהוא לא היה אומר, כן היה אומר. הגאון יאבץ כבר תירץ את השאלה הזאת. ואמר שאין הכוונה שאתם תברכו, אלא מפלל לקדוש ברוך הוא, תצווה למלאכים שיברכונו לשלום. ויש נוהגים לומר, במקום ברכוני, ברכונו, הרי יש שם נשים שלא יודעות להגיד. יש ילדים קטנים שלא אומרים, אז למה תגיד ברכוני לשלום? אתה כל הזמן דואג רק לעצמך, אתה גם לכולם. אפשר לומר, ברכונו לשלום, ככה היו אומרים. ראינו חכמים גדולים שככה היו אומרים, ברכונו לשלום, לא ברכוני. אם אתה לבד, תגיד ברכוני לשלום. אבל שיש איתך בני הבית, ולא כולם אומרים, אז תתפלל גם עליהם שברכו אותם לשלום. ולכן נוהגים לברך את הילדים אחרי קידוש ליל שבת, מיד אחרי הקידוש, אבל לא קודם שתטעם מהכוס, כי אחר כך יש בעיה אם לברך, לא יפסק. טועמים מהכוס של היין, אחרי זה, לכל הילדים, מהגדול עד הקטן. מברכים אותם, ולא רק את הילדים, שאומרים גם האורחים שיש בבית, יברכו גם את הילדים. יש כמה טעמים למה מברכים את הילדים בדל שבת. טעם אחד, שאז יש נשמה יתרה. אז שמעלה, זה הזדמנות שהברכה תתקיים. בגלל שיש נשמה יתרה. טעם שני, שהמקטרגים לא נמצאים בדל שבת. כיוון שאמרנו שבערב שבת יוצא כרוז ברקיע, וצועק על כל השטנים, השדים, מלאכי החבלה, המזיקים, מה שיש בעולם, עולו, מכניס אותם, איפה? נוקבד יתהום הרבה. מי יודע איפה זה? זה תרומה רבה בתוך הים. מי יודע אם זה לא איפה שיש משולש ברמודה, שמה אומרים, כל מטוס שמגיע לשם נעלם. כל אונייה נעלמת. כבר כמה נאבדו שם. זה מקום שמי שהולך לשם לא חוזר. שם מכניסים את כל כוחות המקטרגים בערב שבת ופוקקים אותם. פקק סמים. עד מוצאי שבת, אז הם לא נמצאים המקטרגים. אז ההזדמנות לברך, כי כל פעם שאנחנו מברכים פחול, בא המקטרג ומקטרג על הברכה. אבל בליל שבת הוא לא יכול לקטרג, אז זו הזדמנות טובה. זה אחד. זה טעם שני. טעם שלישי, מפני שהילדים לפעמים מצערים את הוריהם. מרגיזים אותם. פעמים האבא או האמא מוצאים מפיהם איזה כללה, או דבר מגונה מהפה. וכועס, או האמא מורידה דמעות על הילדים, מרגיזים אותם, מורידה דמעות. ואז קוראים לילד רעה נוראה אחר כך. מה עושים? מקדימים ברכה לפניכם. שמי שמברך לא יכול אחר כך לקלל, שנאמר, הנה ברך לקחתי, הוא ברך ולא השיבנה. אחרי שאתה ברכת מישהו, רוצית, תקלל אותו כל היום וכל הלילה, לא יעזור. כמו שכבר ברכת אותו. אחר האמא והאבא מברכים את הילד, הילדים בערב שבת, אז על ידי הברכה, הברכה מתקיימת ויותר שום כללה או דבר רע לא יחול. ועוד טעם רביעי, אז זה כל זה שייך גם בילדים גדולים. הטעם הרביעי שייך רק בילדים קטנים, למטה מבר מצווה, או בת למטה מבת מצווה. שכן, הקטן אין לו מזל, זאת אומרת עדיין אין לו נשמה. והוא תלוי באחרים. החיים שלו תלויים בגדול. לכן מצווה לגדולים ולברך את הקטנים. ולא רק יוצא, לא רק אבא ואמא, גם אם יש סבא או דוד או חכם, עוד יותר טוב. מכאן מצאו רמז שבליל שבת היו ניגשים כל הציבור לרב של בית הכנסת. או אם יש שם איזה זקן או חכם, שיברך אותה. כי מכמה טעמים, הברכה באותה שעה מאוד חשובה ומאוד חלה, והיא עוזרת מאוד מאוד בדבר גדול. לכן צריך להיזהר. והגאון יעבץ כותב בסידור שלו, בסידור של הגאון יעבץ, הוא כותב שם שיזהר מאוד לברך אותם בברכת כהנים, שיש סוד בדבר. יש מחלוקת אם ישים שתי ידיים או יד אחת, אנחנו עוסקים, כותב בהם בלצ'י, לא משנה, יד אחת או שתי ידיים, זה לא משנה, איך שיברך יברך, ויכוון שיש ביד שלו 14 פרקים, הרי 4 אצבעות 3 פרקים כל אחד ביחד, 12, ועוד הבוהן, האגודל, שיש בו 2 פרקים, נהיה 14 פרקים. בברכת כהנים יש 14 תיבות. עם המילה שלום, ויעשה לך שלום, יש 15. ושהוא שם את ידיו ביד, יש 14 פרקים. לכן שמה יד, יד, י' ד'. שבה 14 פרקים, כנראה 14 תיבות שבברכת כהנים, מילה שלום היא נוספה בברכת כהנים. ויעשה לך שלום, זה תוספת. כי הם מסיימים חף, כולם חף. תחיל כל פסוק ביוד, הוא מסיים בחף. יברך השם וישמרך. יאר השם בניו אליך ויחונך. יישא השם פניו ויישם לך, שם זה מסתיים. המילה שלום זו ברכה כללית. אז זה 14, יקרו 14. יכוון שיש 14 פרקים בידו ויברך אותם. ואומר הגאון יעבץ, ויכול להוסיף עוד ברכות ויאמר שיהיה לך יראת השם. זו הברכה העיקרית שיברך את הילד. יראת השם, יברך אותו שיזכה לחופה. היום בדוח שלנו, עם מה שקורה, השם מצילנו, ודאי זו ברכה גדולה. שרבה שבר מינן לא זוכים להגיע לחופה. ויברך אותו שלא מעשים טובים. וגם שיזכה שהוא יהיה לו בנים צדיקים עם אריכות ימים. זה יברך את הילדים כולם בליל שבת. נוהגים לומר אשת חיל. למה אשת חיל? אשת חיל חיל גימטריה 48. יש 48 דברים שהתורה נקנית בהם. מובאים במסכת אבות, פרק ו'. 48 דברים. על ידי אמירת אשת חיל יכוון שהוא יזכה לתורה, זה העיקר. כי הגמרא אומרת, פני מה הוא משבח את האישה ב-22 אותיות, מפני התורה שיש בה 22 אותיות. וכל הפרק יש את חיל, יש בו כל א' ב', מ-א' ועד ת', יש את חיל נמצא, בסוף תנולה מפרי ידיה ולא שערים מעשיה. אגב, זה לא פרק שלם במשלה, זה חצי פרק אחרון, למד א' במשלה, זה מתחיל מסע למואל בן יקה, מסע אשר הסירתו אמו, בזמן שבת שבע היכתה אותו על העמוד באותו לילה שהוא התחתן עם בת פרעה, והחר לפתוח את בית המקדש, מפתח את בית המקדש היה בידו, עמד שלמה ואמר את כל הקטע הזה. זה חצי הפרק השני, פרק דמד א', סוף ספר משלי. אז זה נוהגים לומר אותו אז, ולמה? לכבוד הנשמה, נשמה יתרה יש לנו, והיא ביתו של מלך, היא נקראת אשת חיל. אז אנחנו רוצים כעת לנצל אותה ולזכות לתורה על ידה, עומדים ואומרים את הפרק הזה. אגב, כתוב שטוב לעמוד בפרק, מי שעייף או חולה יכול לשבת. הוא סגולה שלא יכאבו לו הרגליים כל השבוע לומר אשת חיל מעומד, יעמוד ויאמר את זה. כן, יעמוד ויגיד, לא ישב. שרבה זה, עד רבה, תעייף, תעמוד של ככה יהיה לך כוח ברגליים. זה אומר אשת חיל כולו, ויש שם אומר שקשה להשיג אותה את התורה, לכן אמר אשת חיל מי ימצא, בחום פני מקרא. ואורו 22 אותיות, אומר רבנו ארי, דע שבליל שבת בשעת הקידוש נפתחים 22 צינורות של שפע. רק בליל שבת. ולכן סגולה לומר את האשת חיל הזה, שיש בו 22 אותיות, 22 פסוקים לפי 22 אותיות. ואז הקידוש מתקבל ברצון, הברכה והבקשה, הכל כמו שצריך. ויזהר בסעודה של אותו לילה, היא כנגד יצחק אבינו. הבוקר זה אברהם, ואחרי הצהריים זה יעקב. זה סעודת הלילה כנגד יצחק. ומי שעושה אותה כהוגן, בית דין של מעלה, אפילו נגזר עליו גזר דין קשה בבית דין של מעלה, מתהפך ונקרא לרחמים. הוא אכן מעלת ליל שבת. אז צריך להוסיף גם באוכל, וגם בשירה, וגם בכבוד, כל הדברים האלה. מה אמרה? שלושה רבי יהושע בן לוי, שלוש סעודות ניצול משלושה דברים. ליל שבת, מחבלי משיח. דינה של גיהנם. חבלי משיח, דינה של גיהנם. זה חכת הפוחים ראשונה, חבלי משיח מגינה. השנית, זה עתיקה, אז מנה מגן גיהנם לדירה, ככה אמר. מלך הקדוש ראשית וגוג ומגוג עששית. הקלת הפוחין ראשונה, זו הסעודה הראשונה, חבלי משיח מגינה. סעודה שנייה של הבוקר, שדית עתיקה הזמינה, מגן גיהנם ודינה. זה של הבוקר. אחר כך, מלך הקדוש ראשית לגוג ומגוג עששית. זה מציל מגוג ומגוג. זו הסעודה הזאת, חבלי משיח, עכשיו סעודים עכשיו. ויזהר לאכול כזית לחם. בהתחלה, לכן לא יביאו ישר את הבורקס ואת כל הזהב ואוכלים את הלחם. המצווה שלה שיוכל בארבע דקות כזית לחם. יביא סלט, יביא איזה, לא רוצה, יביא חילבה. יוכל לאכול הרבה לחם. יוכל לחם, כזית לחם בהתחלה, ואחרי זה, ונוהגים לאכול בסעודה הזו, דג וגם בשר עוף. הדגים זה כנגד סעודת הלוויתן, שיהיה כשיבוא משיח. והעוף או בשר זה כנגד הסעודה שאז יהיה זיס שדאי. מה זה? זה הבהמות שיביא אותו הקדוש ברוך הוא, שור הבר שייתן לנו לאכול גם לוויתן וגם שור הבר. הלבוש כותב זכר לשניהם, אנחנו אוכלים בליל שבת משני המינים, גם מי שלא אוהב את זה פחות יטעם, חתיכת דג וגם חתיכת בשר או עוף. וירחץ את הידיים בין שניהם, ישתה משהו, כי אסור לאכול דגים ובשר ביחד. גם תזהרו, בתי המלון האלה שעושים נופש וטיול, יש שם עמי הארץ. אומרים, מהדרין, אומרים, מהדרין. באותו כף, באותו מגע שהם מגישים בליל שבת את העוף, או את הבשר, מגישים גם את הדגים ובאותו כף. וזה בשולחן ערוך מפורש שאסור. זה קשה לצרעת. וחמירה סכנתה מאיסורה. והכותב השח. תזהר מאוד. מזלג, יחליף את המזלג, יחליף את הצלחת, זה יעשה הבדל ביניהם. ועוד, אומר, ייזהר שמיטתו תהיה מוכנה מוצעת, תהיה מיטות כמו שצריך. והשולחן ערוך, הכל. אומר רבנו ארי, מיטה מוצעת יכוון על זה שישן בליקיית שמע, בליל שבת. ושירהר הרהורים רעים במשך ימי חייו, זה המיטה של ליל שבת מכפרת. שולחן של ליל שבת, יסתכל עליו ויכוון, שאם אכל תהיה פעם מאכל לא כשר, יתחפר לי. או אכל סעודות הרשות, סעודות לא של מצווה, אלה נקראות סעודות הרשות, זה גם כן צריך כפרה. וכן אם דיבר דברים בטלים על השולחן, מסעבון, כל שולחן שאכלו עליו, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו זבחי מתים, מה זה זבח של עבודה זרה. בליל שבת, על ידי שהוא יבוא ויגיד דברי תורה על השולחן, זה יכפר על כל הסעודות שאכל שהיו לא כשרות. משנה ברורה כותב, מי שלא לומד הלכות שבת, בוודאי מחלל שבת. זה הנודע ביהודה גם כותב. זה פשוט. על ידי שילמד הלכות שבת, יכפר את כל העוונות שעשה. והזוהר הקדוש כותב, שקיל שבת כאורייתא קולה. כל דנתיר שבת כאילו נתיר אורייתא קולה. מי ששומר שבת, שמר את כל התורה. השם יזכה אותנו. ויזכה אותנו לעולם שכולו ארוך, ויכפר לנו כל עוונותינו, אמן כן יהי רצון.